הזכרתי את העניין הזה בכמה הקשרים. במיגו עצמו ראינו מעבר לעמלי לשקר, שזה הסברה ההגיונית המתבקשת, יש את הכוח טענה, כוח נאמנות, וניסיתי להציע לזה כל מיני הסברים להיגיון שמאחורי האספקטים הנוספים של המיגו. אבל אם נשים לב, האספקטים האלה יש בהם משהו שהוא במהותו שונה מעמלי לשקר. עמלי לשקר זה בעצם סברה שאומרת, נגיד שמישהו יש לו מיגו, אז הסברה של עמלי לשקר מסבירה למה הוא צודק. זאת אומרת, עמלי לשקר מוכיח שנגיד הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה, לא משנה, זאת אומרת, מי שמביא את המיגו מראה שהוא צודק. הכוח קטנה ועמלי לשקר לא עובדים במישור הזה. אתם לא, גם אם אני אמצא איזושהי סברה שעומדת בבסיס הכוח טענה עמלי לשקר וניסיתי להציע את הסברות, זה לא סברה מהטיפוס הזה. זאת לא סברה שאומרת שבגלל שיש לו מיגו אז יש סיכוי גבוה יותר שהוא צודק. אז מה כן? מה פשרן בכלל של סברות מהסוג הזה? הבאתי עוד דוגמאות לסברה הזאת, שעודד בעל דין, שבסופו של דבר תליתי את זה בסוג של בידו, לפי אמרי בן לב. זאת אומרת שהנאמנות של האדם להודות שהוא חייב כסף, זה איזשהו סוג של מיגו. כי בעצם, מה אתה טוען שהוא משקר? אם הוא היה רוצה לשקר, אז הוא לא היה אומר שהוא חייב כסף. הוא היה עושה משהו כדי להרוויח, לא כדי להפסיד. זה אולטרה מיגו. אז דיברנו על זה שאמרי בן לב אומר ש... שבעצם אבל מיגו כזה, כן, סברה כזאת לא יכולה להועיל לבן אדם שהוא בעל דין. בדיוק אותה בעיה שהייתה לנו עם המיגו הרגיל. ולכן הוא טוען שזה לא נאמנות, אלא התחייבות. ואז הסברתי שם שזה לא יכול להיות התחייבות, יש כמה קשיים על התפיסה הזאת, ונראה לי שמה שהוא מתכוון לומר, זה היכולת להתחייב. זאת העובדה, שיכולתי להתחייב, יכולתי לתת לך כסף של 100 שקל גם אם אני לא חייב לך את זה, אף אחד לא יכול לעצור אותי מלתת לך מתנה 100 שקל. זה בעצמו גורם לנאמנות שלי. אז צריך לשים לב, זה לא סברה שאומרת, אולי כן בעצם, סברה שאומרת שמה אתה מתערב לו בחיים, הוא משקר, לא משקר, מה אתה רוצה למנוע ממנו מלתת מתנות? שייתן מתנות. אז אפשר היה להסביר את זה גם כך. אז זה באמת לא סברה של נאמנות, אבל עדיין יש פה משהו בסך הכל מההיגיון הרגיל. כי, אל תאמין, מה זה משנה, הוא רוצה לתת מתנות. זה בסדר. אבל זה הרי לא מסתכם בזה. ראינו שהבאתי את הדוגמה הזאת, כן, שכל האומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי. זאת אומרת, אם בא בן אדם ותובע אותי על 100 שקל, ואני אומר לו לא לביתי. ואחרי זה באים שני עדים ואומרים שכן לביתי. אני חייב לשלם. אני יכול להגיד עכשיו לא פרעתי. למה? כי מי שאומר לא לביתי זה בעצם הודעת בעל דין שהוא לא פרע. עכשיו ברור שהוא לא התכוון להתחייב. אבל כשהוא טען את הטענה לא לביתי, זאת הייתה טענה שמטרתה לפתור אותו. לא לחייב אותו. זה לא שהוא בא ורוצה להתחייב לשני כסף. אז באיזה מובן הוא נאמן בטענה לא פרעתי? נאמן. טענה שהוא לא אמר אותה, אבל מי שאומר לא לביתי כאילו שאמר לא פרעתי. יש פה משהו שגם הוא יש בו איזשהו מימד פורמלי, זאת אומרת, אני מתייחס לזה כן כנאמנות, ולא כאם הוא רוצה לתת מתנות, שייתן מתנות, כי הוא לא רוצה לתת מתנות. אין לו שום עניין לתת מתנות פה, להפך, הוא רצה להיפטר. אז זה לא הסבר מספק. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מצד אחד אולי סברה, אבל מצד שני זה לא סברה במובן של ברור מציאות. זה לא סברה שאומרת למה המציאות היא דווקא כך ולא כך. סברה שאומרת שאני צודק או שהוא צודק, אלא זה משהו אחר, סברה שכך נכון לנהוג באיזשהו מובן, למרות שזה לא בהכרח האמת העובדתית. בהודעת בעל דין היה מקום קצת להתלבט, כי הודעת בעל דין יוצאת מפסוק, שיאמר כי הוא זה. כן, לא, זה מודל מקצת, אבל מתוך זה גם לומדים את הודעת בעל דין. אבל גם אם משהו יוצא מפסוק, זה כבר דיברנו לא פעם, פסוק הוא לא תחליף לסברה, כמעט בשום מקרה, אולי אפילו בשום מקרה ממש. פסוק בסך הכל הוא איזשהו טריגר להפעיל את הסברה שלך. זאת אומרת, אם לא הייתה לנו סברה שהודעת בעל דין צריכה לתת נאמנות לבן אדם, לא היינו לומדים את זה מהפסוק הזה. העובדה שאנחנו הוצאנו מהפסוק הזה את העיקרון שהודעת בעל דין היא כמאה עדים, זה בגלל שיש לנו איזושהי סברה שכך הגיוני. הבאתי את זה בהרבה הקשרים אחרים, נגיד ביחד שמידוד רש. אמרתי שכשיש דברה שווה, אז אני לעלה עבד מאישה.
זה גם בגדל ינגל. סברה
בישראל, עד סברה מפסוק. לא, סברה שהיא עד סברה מפסוק, זה למה נקרא סברה, אני רק טוען שגם זה משהו אחר. ואני טוען שגם כשמובא פסוק, זה לא אומר שאין פה סברה. להפך, בדרך כלל יש שם סברה, בטח בדרשות. בדרשות זה תמיד כך. בפסוק ממש, אתה יכול להגיד, טוב, אולי אני מפרש את הפסוק, זה מה שכתוב שם, למרות שזה לא נשמע לי הגיוני, אבל זה מה שכתוב. בדרשה אף פעם זה לא הפירוש של הפסוק, אני מחליט מה ללמוד מתוך הדרשה הזאת, גם כשגזירה שווה, אז לעניין מה אני מדמה עבד לאישה? אני אכתוב עכשיו עבד באלף, יש גם אישה כתובה באלף, מה אני אלמד מהגזירה השווה הזאת? אני לומד מהגזירה השווה הזאת מה שנשמע לי סביר ללמוד. זאת אומרת שזה טריגר כדי להפעיל את הסברה שלי. זאת אומרת, העובדה שיש פסוק לא מייתרת את הצורך להבין מהי הסברה. לכן שחכמים מביאים מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה שיש הודעת בעל דין, זה לא אומר שהודעת בעל דין אין מאחורי הסברה.
לפעמים יש גזרת הכתוב שזה נוגע לסברה, נגיד זה כתב ומתן. אז איזה סברה יש פה שזה יהיה מחוצה לזה כתיבה בגט?
צריך לחשוב על זה, חייבת להיות סברה. בלי זה הם לא לומדים את זה. אני אומר את זה אפריורי, לא בגלל שעברתי על כל הדרשות ובכל מקום ראיתי סברה. לא יכול להיות אחרת, מאיפה הוציאו את זה? אז באמת למה הוציאו שיהיה לו יום החוסר קציצה?
אין מצל של גזירת הכתוב שזה כאילו... זה מה שכתוב, זה...
אז אמרתי, אם יש פסוק, אם פשט, לא דרש, אולי, וגם שם אני בספק גדול, זה הכמעט שדיברתי עליו קודם, בדרשה אין דבר כזה, כי דרשה תמיד את בא לרבות, מילה שווה, מילה דומה, גזירה שווה, כלל ופרט וכלל בא להכליל, אבל מה להכליל? את מה להשוות, לעניין מה להשוות, זה תמיד החלטה שלך. אבל לכל היותר אתה יכול להגיד שזה הדבר שהוא הכי פחות בלתי סביר. דיברתי על זה פעם.
הגזירה שווה שזה הלכה למשה מסיני. זה רק שהמילים דומות, שצריך משהו ללמוד, זה בלי הלימוד ההלכה למשה מסיני.
כן. גם כך כותב הרמב״ם, תלמידיו. כן. שאדם לא זורש גזירה שווה אלא אם כן קיבלה מרבו, ורבו מרבו, כן, עד סיני. אז על זה מאיר הרמב״ן, וגם כמה, היא כבר לא, כמה מתלמידיו, שזה לא יכול להיות כפשוטו. לא יכול להיות שזה הלכות למשל מסוים, מצאנו בזה מחלוקות בגזרות שוות, מצאנו בזה הידיינויות על גזרות שוות, אז לכן הוא רוצה לטעון שהמסורת העבירה אלינו משהו, או שמהמילים האלה לומדים גזרה שווה, ואנחנו יוצקים בתוכן, זאת אומרת, מה לומדים על גזרה שווה, או להפך, מביאים לנו את ההלכה, אנחנו יודעים מה מקורה, עושים גזרה שווה, אנחנו אומרים טוב, אולי זה בא מפה. אבל זה לא ניתן לנו as is, זה לא ניתן לנו התוצר הסופי. משהו ניתן, איזשהו סיוע, איזשהו רמז, אבל זה עדיין יש פה פעולה של חכמים. מה?
רב
לי
פסוק.
כן, מה הייתה?
זוות?
זוות מחייבת. אז זה שאלה, זה פעם דיברנו, כשדיברנו על גזירת הכתוב, אז אמרתי שיש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, למשל בהודעת בעל דין, ניקח את הדוגמה של הודעת בעל דין, אז שם יכול להיות שהסברה אומרת שהודעת בעל דין היא כמאה עדים. אבל יש כלל שבעל דין פסול לעדות. מה שמפריע לסברה זה כלל הלכתי. אז גזירת הכתוב, דיון אחר, אבל גזירת הכתוב, לא, זה לא... פסול שבעל דין הוא לא סברה בפשטות. כי הוא פסול בין לחובתו ובין לזכותו. הפסוק בא לומר שפה תיישם את הסברה למרות שהיא סותרת עיקרון הלכתי אחר. שבעל דין, אפילו אם יש סברה לטובתו, אני לא מקבל את העדות שלו. אז שזה צריך את הפסוק. לא בשביל להגיד לי את הסברה. גם בעדין זוהמים, אותו דבר. בדין זוהמים יש סברה שהשניים יותר נאמנים מהראשונים. אבל, גם על זה דיברתי שם על גזירת הכתוב, אבל למרות שהם יותר נאמנים זה יפה מאוד, אבל זה עדיין טריות רעי. זה של השניים יש מיגו נגיד. אוקיי, אז יכלו לשלול את הראשונים בגזלנות. כן, אז השניים יש להם שניים פלוס מיגו, והראשונים יש שניים. מבחינת כללי ההלכה, שניים נגד שניים, גם אם נכון שיש לי סברה שהשניים יותר צודקים, אבל כללי ההלכה אומרים שתראי כמאה. לא עוזר לי להוסיף מיגו לשני עדים, זה לא מגביר את כוחם מול שני עדים אחרים. לכן צריך פסוק כדי להגיד לי, אל תיישם פה את הכלל ההלכתי, אלא כן תלך עם הסברה. הפסוק לא מחדש את הסברה. הפסוק מאפשר לי להשתמש בסברה, למרות שלכאורה זה סותר כלל הלכתי. אתה פסוק אומר, פה לא חל הכלל ההלכתי הזה, אתה יכול ללכת עם הסברה שלך. זה למשל דוגמה, הבאתי שם שלוש אפשרויות, שלוש סיבות או שלושה סוגי גזרות הכתוב. למה צריך פסוק גם במקום של סברה? לפעמים הסברה לא מספיק חזקה, זה פסוק אומר, הולך עם הסברה הזו, זה בסדר, זה מספיק טוב. בלי זה, אני לבד אולי לא הייתי עושה בשימוש. הבאתי דוגמה של בן צורר ומורה, המאירי, שאומר שבן ולא בת, הגמרא אומרת שבן ולא בת. זה ירושלמי אומר, זה גזרת הכתוב, אבל מבבלי כתוב, לא במילים גזרת הכתוב, אבל כתוב שם שזה בעצם גזרת הכתוב, והראשונים מביאים לזה טעם, הרי שבת אין דרכה לסתם את הבריאות, וכמו שרות ששים שם מבן צורר ומורה, אבל הראשונים בדרך כלל מביאים את זה בתור, כמו שהם מביאים בדרך כלל, טעמי דקרא כזה, זאת אומרת, זה טעמי המצוות. אבל המאירי ממשיך ושואל, שם התאמר, אז אם יש טעם שבת אין דרכה להידרדר שם וללפתם את הבריאות, אז למה קוראים לזה גזירת הכתוב? המאירי שואל. אז ברור שהמאירי תפס את זה כהסבר ממש, לא כטעם הדקרא. זה באמת ההסבר. אז הוא אומר, אז אם ככה באמת, למה קוראים לזה גזירת הכתוב? יש לזה הסבר. אז המאיר, לא לגמרי ברור מה לשונו, אבל נדמה לי שמה שאני מתכוון לומר, זה שלולי הפסוק לא היינו אומרים את זה. הייתי יכול להגיד, יש גם ילדים טובים שברור לי שהם לא יבואו לפתם את הבריאות, אם הם גנבו את התרטים. ואני מכיר אותו, הוא ילד טוב. אז מה, אני גם עושה בודין בן צורר ומורה? לא, הכלל הוא שאם התורה אמרה, אז כן, לא נכנסים לחילוקים. אז גם אותו חילוק בין בנים לבנות, יכול להיות שהוא נכון מבחינת הערכת המציאות שלי, אבל השאלה אם זה היה מספיק כדי שאני אסיק מזה את המסקנה ההלכתית. ואני אגיד שלבנות לא עושים דין בן צורר ומורה. נכון, יש הבדל בין בנות לבנים, אבל גם יכול להיות שלא. גם בין בנים יש הבדלים. אז מי אמר שאנחנו עושים חילוקים כאלה ופה לא ניישם את דין בן צורר ומורה ושם כן? הפסוק, הדרשה, בא לא אומר, בן ולא בת. זאת אומרת שהסברה הזאת מספיק טובה בשביל להסיק מן המסקנה הלכתית. זה לא נקרא דרישה טעם הדקרה. זה, יש לנו רשות מהפסוק להסיק את המסקנה הלכתית הזו. זה עוד דוגמה למה צריך גזרת הכתוב של סברה. אז לכן אני אומר שגם בהודעת בעל דין, שהיא בעצם נלמדת מפסוק, זה לא אומר שמאחורי זה אין סברה, להפך, בפשטות כנראה שיש שם סברה. ואז, מעבר לזה, גם, אפילו אם אני לא עולה על הסברה, יש שם סברה, כי אחרת למה התורה אומרת את זה? התורה אמרה את זה מאיזושהי סיבה, נכון? אז יכול להיות שאין לי שום דרך להגיע לסיבה הזאת. אז קוראים לזה שאין סברה, אבל יש סברה. אולי אני לא יכול להגיע אליה, אבל יש סברה. מה שהרמב״ם מדבר על טעמי המצוות. מה שמאחורי כל מצווה יש איזשהו טעם. זאת אומרת, הוא לא אומר דברים סתם. יכול שאני לא הייתי יכול להגיע לזה, ולכן צריך פסוק. אז מבחינת המחיצות של הפסוק זה אין בעיה במקרה הזה, כי לא יכולתי להגיע לזה לבד. אבל זה עדיין לא אומר שאם יש פסוק לא צריך סברה. מאחורי הפסוק יושבת סברה, יושב איזשהו היגיון. אחרת למה הוא אומר את מה שהוא אומר. אוקיי, אז בעצם ההודעת בעל דין, הבידו, דיברנו על המוחזק, נוציא בחזורה עליו הראייה, על מיגו, כוח נאמנות או כוח טענה, כל מיני דברים כאלה הם סברות משפטיות. מה זאת אומרת סברות משפטיות? זה סברות שאומרות לי שכך נכון לנהוג, משיקול משפטי כזה או אחר, אבל להבדיל מסברה עובדתית או אומדנה, כמו מיגו מעלי לשקר, זה לא סברות שאומרות שכך נכון לנהוג כי זאת האמת העובדתית, אלא כך נכון לנהוג מסיבות משפטיות כלשהו. ואז תמיד אתה שואל את עצמך, רגע, למה בעצם כך נכון? אז כשתשאלו, נגיד, משפטנים או חוקרי משפט, אז בדרך כלל הם מחפשים איזה שהם הסברים שבסוף בסוף כן חוזרים חזרה למישור ההגיוני הרגיל. זאת אומרת, כשאתה פוסל קרובים לעדות או הודעת הפללה עצמית, תמיד מאחורי זה יושב איזשהו הסבר, אולי לחצו עליו מדי ולכן הוא הודע ואתה לא יכול לקחת יותר מדי ברצינות את ההודעה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז מאחורי זה בסופו של דבר תמיד יושבת סברה הגיונית. הטענה שלי זה שיש עוד בהלכה, אבל אני חושב שזה לא רק בהלכה, זה גם בעולם המשפטי, רק אנשים מצרבים להודות בזה או להכיר בזה, יש סוג אחר של סברות שלא אי אפשר יהיה להסביר אותו במונחי סברות הגיוניות, במונחי, אלא פשוט כך נכון, כך נכון לנהוג, נראה לנו הגיוני שכך נכון לנהוג, ולכן אנחנו עושים את זה, לא בגלל ש בידו, מה שהבאתי קודם למשל, כיוון שבידי לתת מתנה, אז אני נאמן אם אני מודה שאני חייב לך. בידו כהסבר להודעת בעל דין, אבל בידו לא עושה את זה להודעת בעל דין. כל דבר, נגיד, אני אומר, נתמעו תארותיך, אז כיוון שיכולתי לתמת את התארות שלך, אז אני נאמן. נתמעו תארותיך. אוקיי? פה זה לא, לא כהסבר להודעת בעל דין, אלא זה פשוט הסוג של מיגו, אבל הראש כותב שזה מיגו יותר חזק ממיגו רגיל. למה? למה הוא יותר חזק? כי בידי לעשות את זה, אז מה אם בידי לעשות את זה? אז אפשר היה להגיד עוד פעם את מימד המעלי לשקר. אבל יש איזושהי תחושה שיש פה משהו מעבר למעלי לשקר. זה לא רק הוכחה שאני לא משקר, כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי מתמל לך את התארות במו ידי. יש פה את המימד של המיגו. ויש פה משהו שהוא הראש קורא לזה כי אני בעלים על הדבר. אם הוא בשליטתי, אז אף אחד לא יכול להתבקש איתי. זה הנקודה. עכשיו, מסור, אף אחד לא יכול להתבקש איתי. אני צודק או לא צודק? תארות תמאות או לא תמאות? זאת שאלה עובדתית. מה הרלוונטיות של שיקול מהסוג של אני בעלים על הדבר? מסור, אני בעלים על הדבר. אני בעלים על טענות. מה פשר העניין הזה? אני חושב שיש איזושהי תחושה שאומרת שברגע שהדבר הוא בשליטתי המלאה, אני חושב שאלה אם אני נאמן או לא נאמן. זה לא רק בגלל שאם הייתי רוצה לשקר הייתי יכול לתמל במו ידיי, זו ספרת המיגו הרגילה. אם הייתי רוצה לשקר אז לא הייתי בא ומשקר ואומר לדמות האותה, הייתי מתמל אותם. מה זאת אומרת הייתי מתמל אותם? אבל גם אחרי שהייתי מתמל אותם אולי לא היו מאמינים לי שהם תמלות למשל. אז מה זה, אז אם תסתכלו על זה ככה, אז אפילו אין פה את המימד של המיגו. אם הייתי רוצה לשקר הייתי מוציא את התוצאה אחרת, יכולתי לתמל אותם. הנקודה היא לא שהיו מאמינים לי אחרת, אלא אם בידי לתמא אותם, אז אני בעל הבית. זה בבעלותי, זה בשליטתי המלאה. לא בעלות קניינית כמובן, אלא זה בשליטתי המלאה. ברגע שמשהו בטריטוריה שלי, בשליטתי המלאה, אז אני בעל הבית היחיד. מה שאני אומר לגבי זה, זה מה שנכון. זאת הסברה של הודעת בעל דין. מה שהודעת, כמה שבידי לתת מתנות, אז כשאני אומר שאני חייב לו 100 שקל, אף אחד לא מתווכח איתי. אף אחד לא מתווכח איתי, לא כי יש לי מיגו. זה לא הסברה הזאת של אני, אין היגיון שאני אשקר כדי לדפוק, לא רק הצורה, אין היגיון כזה שאני לשקר כדי לדפוק את הפליל, אני משקר כדי להרוויח, לא כדי להפסיד. זה ההיגיון הפשוט של הודעת בעל דין. ויש בהודעת בעל דין משהו מעבר לזה. כשאתה מדבר על משהו שהוא בשליטתך המלאה, אז אתה הבעל הבית, אתה הדיין, אתה העד, אתה הבעל דין, אתה הכל. מה שאתה אומר זה מה שיהיה. זאת בעצם הצורה שעומדת מאחורי זה. עכשיו, למה? למה זה כך? איפה זה בא הדבר הזה? אגב, אין לזה אפילו פסוק. העיקרון של ביד הוא חכמים חידשו זה מסברתם. אין פסוק של מנולדים ביד, הוא גם את מיגו אין. בטח את הביד הוא שהוא סוג מסוים של מיגו. אין. איפה יוצא את הסברות האלה של הכוח טענה והכוח נאמנות והביידו והעודת בעדין וכל ה... אפילו פסוק ברוב הדברים האלה. עודת בעדין יש, אבל ברוב הדברים האחרים אין. ובכל זאת זאת סברה שהיא לא בהכרח סברה שמגלה לי עובדות, או מגלה לי את המציאות. אז באיזה מובן זה סברה? הטענה שאני רוצה לטעון זה שיש איזושהי תחושה שכך נכון לנהוג, שזה מה שנכון. אני לא יודע להסביר את זה, זה מין איזה... אבל איכשהו נדמה לי שיש את זה אצל הרבה אנשים, לא רק אצלי. שכך נכון. לכן אני קצת, אין לי מילים להסביר, כי אני רק מנסה לסב את תשומת הלב שלכם, תסתכלו בתוך עצמכם ותראו האם גם אתם מרגישים כך. אם כן, אז הצלחתי, ואם לא, אז אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני רק אומר שהעובדה שיש עקרונות מסוימים בהלכה, שאני לא יודע לעשות להם רדוקציה להסבר עובדתי, לזה שככה המציאות, נגיד זה ראייה עובדתית רגילה, אבל מצד שני לא צריך פסוק בשביל לחדש את זה. וזה כך נכון. המוציא בחברו עליו הראייה אותו דבר, אם כי שם גם כן, זה קיים בכל המערכות המשפטיות, ולכן הוא קיבל כבר כמה וכמה הסברים. ויש לו הסברים הגיוניים. כמו כן, כל אחד יכול להתנפל על מישהו מהרחוב ולהגיד לו, אתה חייב לי 100 שקל. מה? מה
זה המנדקאי בקיבה?
כן, אבל מה זה אומר המנדקאי בקיבה? מה הסברה? למה?
כי
אתה קובע את העובדה, למה? שמה הסברה? מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? יש לנו איזושהי תחושה שכך נכון. ויש כאלה שמסבירים, מחזירים את זה להיגיון הפשוט. כך משפטנים הרבה פעמים מסבירים את זה. יש כמה דברים בעולם המשפטי, אבל הנפוץ שבהם זה, אתה לא יכול לאפשר לכל אחד להתנפל למישהו ברחוב, להגיד, אתה חייב לי 100 שקל, ולא תיתן יתרון להוא, לא תיתן יתרון להוא, אלא יחלוקו או מונחת שיבוא אליהו, או לא יודע, שהוא כלל אחר, כי אז זה פשוט יותר אנרכיה. מה? נכון, בסדר, זה גם נימוק, זה נימוק משפטי. זה נימוק משפטי, אבל זה עדיין נימוק מספיק כזה שנראה ככה. שאינה ככה. זה מספיק מבחירתי, זה נימוק מספיק. אבל לא כי כך נכון, אלא יש הסבר, לכן זה אני לא קורא הסברה משפטית. למרות שהנימוק הוא לא נימוק עובדתי, אלא נימוק משפטי, זה נימוק שקיים גם אוכל משפט רגילות, זה ברור, כי יש היגיון לנהוג כך. זאת אומרת, לא נכון לבנות את מערכת המשפט אחרת. לא בגלל שאתה צודק, אלא בגלל שזה יביא לבעיות מערכתיות. פרוצדואלית, או בעיות מערכתיות כאלה אחרות. אז זה היגיון פשוט, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצב שבו יש איזושהי תחושה שאם זה אצלך, יש לך יתרון. אמיתית, יש לך יתרון, לא אמיתית במובן של הסתברות. לא שיש יותר סיכויים שאתה צודק מה שהוא צודק. אלא נכון להשאיר את זה אצלך, משפטית. לא רק בגלל ההשלכות שאם אתה תאפשר
זה פרוצדורלית, זה בדיוק. כאילו, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאי אפשר לנהל ככה משפט.
לא, זה ההסבר הקודם. אני אומר, זה ההסבר המשפטי המקובל. אני רוצה לטעון טענה אחרת. אני רוצה לטעון, יש איזשהו סברה משפטית, היגיון משפטי לומר, שאם זה נמצא אצלך, יש לך יתרון. לא בגלל שאם אנחנו נאפשר לכל אחד להתנפל, אי אפשר יהיה להתנהל. זה ההסבר המשפטי הרגיל. אבל יש, לא יודע, אני כשמסתכל בתוך עצמי, אני כן מוצא בתוכי את התחושה הזאת, שאומרת שאם מישהו מחזיק משהו, או שאני רוצה להוציא ממנו, לא יודע, תביא רעיות. מה אתה, למה שאני אתייחס אליך? לא בגלל החששות שמה כל אחד יתנפל על השני. זאת אומרת, זה לא, יש תופעה, אני לא מבין לתופעה נכונה. אני אומר שהיא לא הכל, אלא יש פה עוד משהו.
אולי זה כמו דומה לחזקת המיתה.
כן, חזקת המיתה, כן, כל העקרונות האלה, ועוד פעם, חזקת המיתה לומדים את זה מבית המנוגה. כבר לא יכולים, נזכרתי את זה. אבל ברור שאם לא היה היגיון כזה, לא היו לומדים את זה מבית המנוגה. ללמוד את זה מבית המנוגה זה דבר משונה. ללמוד בבית המנוגה, הגמרא אומרת שכן שהכהן בחולין, בדף יהוד נדמה לי, הגמרא אומרת שהכהן נכנס לתוך הבית, רואה נגע, ואז הוא יוצא החוצה ומסגיר את הבית בשבוע, כדי לראות אם הנגע ירד או יתגבר. אז הגמרא שואלת איך אחרי שהוא יצא, זה כבר עברו כמה שניות מאז שהוא ראה את הנגע, הוא יכול להסגיר את הבית, אולי הנגע כבר נעלם. אז סימן שיש חזקה כמה איתה, זאת אומרת מה שהיה, חזקה שהוא לא השתנה עד שלא הוכח שהוא כן השתנה. זה המקור לחזקה כמיתה. זה מקור חלש ביותר. הוא חלש בסדר, זו סברה פשוטה. חזקה כמיתה אנחנו משתמשים בה גם במקום שאין סברה. אם היה מיגו קשר, יש מיגו קשר. ועכשיו אני יודע שהמיגו חסר. אדם, יש חזקה דאשתה, שהמיגו חסר, יש חזקה דמעיקר, שהמיגו היה שלם. אנחנו הולכים אחרי חזקה דמעיקר. למה? כאן ברור שהוא השתנה. מה פתאום, למה להניח שלפני שעה הוא עוד היה שלם? אין לזה שום סברה. איך אפשר ללמוד את זה מבית המנוגה? בית המנוגה זה סברה פשוטה. כל אחד, גם בלי התורה, מבין שמשהו ראה לפני שנייה, כנראה עדיין שם. הגמרא, התוספות בגיטין, הגמרא עושה חילוק בין שם המת לשם הימות. השאלה אם אנחנו חוששים שמישהו ימות, יש הבדל בין זה לבין השאלה אם אנחנו חוששים שהוא כבר מת. נגיד, אישה שבעלה הלך למדינת הים, השאלה אם היא יכולה לאכול בתרומה, הוא כהן. השאלה אם היא יכולה לאכול בתרומה, אם הוא מת, היא כבר לא יכולה לאכול בתרומה, כי רק הוא חלק בזה כאשתו של כהן. אז לא חוששים שמה מת. אבל יש חשש שמה ימות, למשל מי שאומר לאישה, הרי זה גיתך, שעה אחת קודם אותי. עכשיו השאלה אם הוא שמה ימות בעתיד, אז כבר עכשיו מגורשת, לא יכולה לאכול בתרומה. בסדר, זה חשש על העתיד, וזה לא חוששים. מה אומר, זה שזה בין שמה מת לשמה ימות. תוספות מביא שם כל מיני ראיות, וגם הראשונים אחרים מסכימים שיש הבדל מזמן קצר לזמן ארוך. בזמן קצר חוששים גם בשם בזמן קצר לא חוששים גם בשם הימות. בזמן ארוך יכול להיות שחוששים גם בשם המת, לפי דעה אחת ולפי דעה אחרת, לא, זה מחלוקת שם. אז אם יש הבדל בין הזמנים, אז בכלל אני חוזר לבית המנוגה, אז מה הולך שם? בית המנוגה אנחנו מראים כמה שניות. ברור שבכמה שניות לא חוששים, מה זה מקור לחזקה כמה הייתה? לכן ברור שמאחורי זה ישבה איזושהי סברה. והסברה הזאת לא בהכרח אומרת שכך נכון. למשל, במקווה אין שום סברה הסתברותית שהמקווה היה שלם לפני שעה. הוא היה שלם לפני יומיים. עכשיו הוא חסר, כבר אין בו 40 שיער. מישהו טבל לפני שעה, מה הדין שלו? אני לא יודע, אם הוא היה חסר, אז הוא לא נטהר. אם המקווה עדיין היה שלם, אז הוא נטהר. אז ההנחה שלי שהוא עדיין היה שלם, כי יש חזקה דמעיקר. אם הוא היה שלם לפני יומיים, הוא עדיין היה שלם לפני שעה, עכשיו הייתי שהוא חסר, אז הוא כבר חסר. אבל עד עכשיו, ההנחה היא שהוא שלם. פה אין שום סבר. למה להניח שהוא נחסר בשעה האחרונה, ולא בשעה שלפניה, או ביום שלפניה? נכון? ואת זה לומדים מבית המנוגע. אז זה אומר שיש מאחורי זה סברה שהיא לא סברה עובדתית, שכך המציאות, אלא זו סברה שכך נכון לנהוג, וזה אני קורא סברה משפטית. הסברה היא שכך נכון לנהוג. אם אני בספק ויש לי שני צדדים, אני תמיד הולך אחרי מה שהיה. למה? לא יודע, נשמע לי נורא הגיוני ללכת כך. מה?
נסתובן, ואתה תכנית
לא,
אני
רוצה
לומר
שהשני ושלך נקבע באמת על פי הלכייה. למה? זה גופה, זה גופה סברה משפטית. אתה מכניס פה סברה משפטית בתוך ההסבר, אז זה נשאר סברה משפטית.
ואתם כן
אומרים לנו אמיתיות. אבל המון אומרים לנו אמיתיות. אלא אם כן, סברה משפטית שלא.
אלא אם אתה רוצה להגיד
את הסברות המשפטיות.
זה מה
שמשפטי על המון? כן. סברות משפטיות, זה בדיוק מה שהוא מדבר עליו.
אלא אם כן אתה רוצה ללכת באיסור לחומרה.
מה?
ללכת באיסור לחומרה, שאני מעדיף שהוא יתבול עוד פעם מאשר שאני...
לא, זה היה מוצא אפשרי. נגיד, ברגע שיש לי ספק, ספק דורא איתו לחומרה, תתבול שוב. אבל לא, אם יש חזקה, אז בספק אנחנו עושים אחרי החזקה. מה?
מכיוון שהמציאות לא יכול להיות המציאות לא הייתה ככה שאני לא מתבול?
זאת שאלה גדולה, אני לא יודע. אני נוטה לחשוב אגב שכן. אבל מקובל אצל רבים להגיד שלא. זאת ההלכה, אין שום סיבה לא לחשוש. זאת תפיסה שאומרת שההלכה מנותקת מהמציאות. ואני טוען שהיא לא מנותקת מהמציאות, למרות שיש לה מעמד מעבר למציאות. מותר לך ללכת עם ההלכה. אני אתן לך דוגמה, דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר, הגמרא בביצה, מדף ג', הגמרא מדברת על דבר שיש לו מתירים. כן, אם יש משהו שעכשיו הוא עשו, אבל יגיע זמן, עוד יום, עוד יומיים, לא יודע, שהוא יהיה מותר, אז אם אני בספק לגביו עכשיו, אז עדיין, ספק דרבנן נגיד, אז עדיין אסור לי לאכול את זה או להשתמש בזה, חכה עד שהוא יהיה מותר, ואז תעשה את זה למותר ספק. כן, עד שאתה אוכלנו באיסור, תאכל אותו ביתר. אז לכן לא מתירים להקל בספק דרבנן, אם זה דבר שיש לו מתירים. עכשיו, אם ספק דרבנן היה מותר לגמרי, לא היה בכלל עניין להחמיר, אז מה זה הסברה הזאת, עד שאתה אוכלנו באיסור, תאכלו ביתר? אני לא אוכל אותו באיסור, ספק דרבנן, מותר להקל. אלא מה רואים? שאם יש לך ספק, אז יש פה צד להחמיר. מותר לך הלכתית להקל, ספק דרבנן מותר להקל. אבל ברור שאם אתה יכול ללכת על זה גלאט, זה יותר טוב. אם אתה יכול לאכול את זה ביתר, אז זה ודאי יותר טוב. ולכן אומרים חכמים, אם אתה יכול לאכול את זה ביתר, אין לך רשות לסמוך על ספק דרבנן לכולם. או על ביטול ברוב, אותו דבר. דבר שיש לך מתירים, יש גם מדוריתא, על ביטול ברוב. ביטול ברוב מותר, ודבר שיש לו מתירים לא בטל ברוב. למה? כי למה לנצל את הביטול ברוב? חכה עד שיגיע הזמן שהוא מותר, ואז תוכל את זה בלי לזקק לביטול ברוב. עכשיו, אם ביטול ברוב היה יתר גמור, אז איזה מין סברה הזאת? מה הבעיה? עכשיו אני מסתבך על ביטול ברוב, הוא מותר לגמרי. מה עדיף לחכות עד מחר שהוא יהיה מותר? גם עכשיו הוא מותר. אם עדיף מחר על היום, זה אומר שהיום הוא לא לגמרי מותר. אוקיי? יש כמה אינדיקציות לזה ש... אני לא חושב שנכון להתעלם מהמציאות, למרות שנדמה לי שלא עשיתי סקר, אבל נדמה לי שאפילו הגישה הרווחת היא שאין מה להחמיר בכלל במקומות כאלה. זאת אומרת, לגמרי מותר והכל בסדר. כל מיני פיקציות, יש פיקציות כאלה, סיפור על משה פיינשטיין, אני לא זוכר את הפרטים, שזה אמא בתחת החופה, האמא פתאום לא יכולה להתאפק והתוודתה שהבת שלה ממזרת. תחת החופה. אי אפשר לקדש. אז משה פיינשטיין ערך את החופה, אינה נאמנת. אז פשוט עבר לברכות. עכשיו, הרי ברור שהיא צודקת, מה היא סתם תגיד שהבת מזרת, משוגעת. ברור שיש פה איזשהו סוג של פיקציה. עכשיו, השאלה היא, מה עושים במצב כזה? אז מצד אחד הלכתית, בסדר, היא לא נאמנת. למה היא לא נאמנת? זאת גם שאלה לא פשוטה. אבל יקיר כזו, אנטי יקיר. היה כזה להגיד, לא הבן שלי, הוא כן הבן שלי, אבל בסדר, נגיד שהיא לא נאמנת, אבל במציאות אתה יודע שהיא אדם ממזר. אז לגבי ממזר יש עוד מקום להסתפק, כי ספק ממזר הוא לא ממזר, יש עוד דין מיוחד בממזר, אולי שם, אבל מה יקרה עם פיקציות אחרות במקומות שבהם ברור לי מהי המציאות, אבל הלכתית יש איזשהו מראית עיניים כזאת, מראית עין כזאת, אתה יכול עם טיעון הלכתי שמחזיק מים, מותר לעשות איתו. אני חושב שלא נכון לעשות את זה. זאת אומרת, אם עובדתית ברור לך שיש פה בעיה, גם עם ההלכה, זה כמו דין מרומה בבית דין, שדיני ראיות אומרים לך, יש לך שני עדים לטובתו, תוציא את הכסף, תיתן לו את הכסף. משהו פה מסריח לי. לא מצאתי את הבעיה בעדים, הם לא קרובים, לא רשאים, לפחות אני לא ראיתי. משהו פה מסריח. אז זה דין מרומה. כן, זה התפיסה המקובלת. אני טוען, נכון, ההלכה עושה את המציאות, אבל ההלכה עושה את המציאות.
דברים כאילו שיודעים את האמת, רק אפשר להסתפק בכל מיני דינים, ובכל זאת נלך אחרי להסתפק להקל.
להסתפק להקל לא שייך לו המונות, כי להקל הזה זה להכריע ראו.
אוקיי, לא, זה לא עושה, לפי קטע היום כאן יותר מה של דיני עצמי, אז זה סתם הלכה.
גם דיני המונות, ההלכה זה הלכה, זה לא משנה. כשאתה עושה חזיר, קודם כל יש את המציאות שזה חזיר. אחרי שזה חזיר, התורה אסרה לאכול אותו. עכשיו אתה מברר האם זה חזיר או לא. אז בדיני הבירורים, האם זה חזיר או לא, אתה יכול לדון במישור ההלכתי, אם יש לך עד אחד, אז הוא נאמן. או, לא יודע, עד פסול, אז הוא לא נאמן. עד שקרן, לא עד פסול, עד פסול נאמן בישור. אבל עד שקרן. אבל אם אני יודע שזה חזיר, השתכנעתי שהאמת היא שזה חזיר. כן לאכול או לא לאכול, זאת לא שאלה פשוטה. גם בממונות וגם בישורים, יש איזשהו רובד, קודם כל, עובדתי. על זה באה התורה ומטילה איסור או חובה או משהו כזה. ותמיד השאלה היא, כשאתה מדבר על דיני הראיות, על פורמליסטיקה הלכתית כזו או אחרת, האם אתה יכול להתעלם מזה שבמציאות באמת, המציאות היא אחרת, למרות ככה למיטב התרשמותך. אני לא חושב שנכון לעשות את זה, אבל זה גם תלוי כמובן, לא פעם יש צורך גדול, יש פה אפשר כבר להתחיל לצרף כל מיני דברים, אבל לא יודע. אני רוצה להדגים את הרעיון הזה של סברות משפטיות וההבדל בהתייחסות ההלכתית לסברות משפטיות מול התייחסות של מערכות משפט רגילות דרך דוגמה של השבת אבדה. השבת אבדה פעם כתבתי על זה במאמר והבאתי שתי דוגמאות לעניין הזה, אחד זה זכויות יוצרים והשני זה השבת אבדה. שבזכויות יוצרים יש המון היגיון לתת קניין רוחני לאדם שהציע משהו, שהתוצר הזה הוא פרי רוחו, ועדיין ההלכה אומרת בסדר, אבל דבר שאין בו ממש אין עליו בעלות. עכשיו, מה זאת הסברה? הרי זה לא יוצא משום מקור. אין סברה, אין מקור לזה. הרמב״ם, כן, שאומר שלא יכולה להיות בעלות על עין התפוח וריח התפוח ועין הדבש ועין התחלת, לא יש כל מיני דברים מופשטים כאלה. אין בעלות על דברים כאלה. עכשיו, מה המקור? אין לזה מקור. שום מקום, בשלב הקניינים כמעט ואין פסוקים. לדבר הזה אין שום מקור. חכמים החליטו על זה מסברה. עכשיו, מסברה, למה להחליט את הדבר כזה? בטח כשאנחנו מדברים על קניין רוחני, כשאתה מדבר על ריח, יש היגיון נגיד שאין בעלות על ריח, כי קשה לאכוף את זה, קשה להסביר את זה, אבל בקניין רוחני, בטח היום, זה ברור לגמרי הצורך שבזה, וההיגיון שבזה, והצדק שבזה, והתועלת שבזה, כבר הריחו רבים בעניין הזה, וההלכה עדיין מתבחבשת עם זה שזה דבר שאין בו ממש. אז מה אם אין בו ממש? כי אם אין בו ממש, אז אין לזה בעלות. למה? כי אין בעלות, אבל זה סברה, זה לא פסוק. הסברה פה אומרת שכן נכון להגדיר בעלות על דבר שאין בו ממש. זאת על הדבר מהסוג הזה.
אבל על יצירה אתה יכול גם להסביר שיש בו ממש. יש ספר.
לא.
שכתבת.
זה לא בעלות על הספר.
זה
לא ברור, הספר זה לא משנה.
לא, לא. אני מדבר על מה שכתוב בתוך הספר, אבל אני אומר, גם הכתיבה בתוך הספר יש בה ממשות.
מה, האותיות שבתוך הספר?
הרעיון.
מי שמחק את הספר הוא פגע בזכויות היוצר שלי? את הספר ומחק אותו.
אתה לוקח את האותיות ואתה רואה את הספר.
זה תוכן. זה תוכן. לא האותיות בדיוק. לא האותיות ולא הספר. זה התוכן שמובע על ידי האותיות.
ולמה לתוכן אין ממש?
לא, דבר מופשט. מה, איפה התוכן הזה נמצא? מה, אתה יכול להצביע עליו? זה דבר של מורש, מה? דבר מופשט.
כל כותר.
כל הספר, כל הקביעות
הפדים. זה רוחני.
מה?
רגע, אבל זה נקרא קניין רוחני.
אבל עדיין זה נקרא קניין.
סחר ברעיון, לא בהסתמין.
לא מופשט.
הסתמין זה דבר מוחשי. אתה מדבר על הבעלות על הרעיון. הרעיון הוא דבר מופשט.
כן, כן.
הפטנט זה לא דוגמה לקניין רוחני.
לא, הפטנט.
זה לא דוגמה לקניין רוחני. אין בפטנט משהו מעבר לזה. כלומר, כי הסבירו את זה באופן כזה שיכולה להיות לך בעלות על פטנט. אם רשמת פטנט, יש לך זכויות לגביו. אבל זאת כבר ההסדרה. אני שואל על פי ההלכה, למה באמת לא יוצא אוטומטית שיש בעלות? הרי ההיגיון אומר שיש. למה? כי יש עובדה משפטית שאין. מאיפה העובדה הזאת יוצאת? אין פסוק. חכמים החליטו שזה לא נכון. אין בעלות על דבר מופשט. מה זה ההחלטה הזאת? זו סברה משפטית. עכשיו, הסברה הזאת זה לא בגלל שזה מועיל. להפך, זה לא מועיל, זה מזיק. כולם הרי מנסים למצוא דרכי עקיפים, איך לעקוף את זה ובכל זאת לתת לבן אדם זכות יוצרים על, על הקניין הרוחני שלו. כי לכולם ברור שזה דבר בעייתי. ועדיין, הרבה פסקים אומרים, בסדר, אבל מה לעשות? זה דבר מופשט, אין עליו בעלות. זאת אומרת, בניגוד למחוקק שאומר, אם יש לך היגיון, אז אני מגדיר שיש בעלות, מה הבעיה? אם זה נכון, והגיוני, ומועיל, ומוסרי, אז אני מגדיר שיש על זה בעלות. בהלכה זה לא ככה, יש שם עובדות שקובלות את ידינו. זאת אומרת, אם הדבר הזה הוא מופשט, אז אין עליו בעלות, גם אם נורא הגיוני להגדיר שיש בעלות, וזה מועיל, וזה מזיק שלא תהיה בעלות, זה לא משנה. פשוט, עובדתית, אין בעלות על דבר מופשט.
למה פה יש בעלות מקבלת כוח?
מה?
למה פה הסברה היא לא מקבלת כוח?
לא, אני אומר.
הסברה אומרת שכדאי לקחת...
היא הסברה משפטית קודמת שאומרת שעל דבר מופשט אין בעלות. זה דוגמה לסברה משפטית, בדיוק זה מה שאני רוצה להדגים פה. עובדה שחכמים החליטו על זה, וכל הפוסקים ממשיכים עם זה, ולא אומרים, רגע, בסדר, הם דיברו על עין הדבש, הם דיברו על דבר שאין בהם היגיון להגדיר בעל, אבל היום זה קניין רוחני, על הדבר כזה לא דיברו. לא, ההנחה של רוב הפוסקים, כולם אפילו אולי הייתי אומר, זה שלא, אם זה דבר מופשט, אין על זה בעלות. עכשיו צריך למצוא פתרונות, איך
נסתדר
לך.
מה? אני מסתדר באיזושהי הצעה ששמעתי, תקף החלטה של בית המשפט העליון להכניס לבית סוהר באשמת גניבה אדם שגנב באמצעות מערכת המחשב והאינטרנט. הוא אומר, אפשר להכניס אותו לבית סוהר לאותו מספר שנים על הונאה, על רישום כוזב במסמכי תאגיד וכו', ולא לחדש, זה צריך היה להשאיר למחוקק אותו, הם לחדש את זה שגם גניבה
השאלה כבר מי צריך לחדש, אבל אין לו ויכוח על זה שהמחוקק ראוי שיחדש את זה ושיהיה לזה תוקף הוא מחדש את זה. בהלכה אולי ראוי לחדש את זה, אבל אין לזה תוקף.
זה
שדמה שזה
מעט שלו.
לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. אין, לא מעוגן על כלום. לא מעוגן על כלום. לא, זה גמרא. אבל אין פסוק. זה חכמים החליצו, זה חכמי הגמרא, לא הרמב"ם, לא משנה, אבל עדיין חכמים החליטו מסברתם, כשההיגיון התועלתני, ההיגיון מה שמקביל נגיד בראיות להיגיון עובדתי, מה שקראתי קודם, אומר שדווקא כן כדאי ונכון וראוי להגדיר בעלות על קניין רוחני. אבל מה לעשות, אין, כי זה דבר מופשט. אני כתבתי מאמר פעם על זה שאני חושב שיש בעלות על קניין רוחני, מדאורייתא, לא מדרבנן, אבל לא מספיק ההיגיון הזה שאומר שכן, אלא פשוט אפשר ללמוד את זה מפסוק, מגניבת דעת. אני טוען שמגניבת דעת אפשר ללמוד בעלות על מידע. אני אגיד כמה משפטים על זה. בגניבת דעת, הגמרא בחולין מביאה שתי דוגמאות לגניבת דעת, שני סוגי דוגמאות, היה כמה דוגמאות, אבל... דוגמה אחת זה שאני מוכר לך משהו, אבל אני לא מגלה לך פרט מהותי בתוך הסחורה שמכרתי. עכשיו, ברור שאם עשיתי את זה, עבדתי עליך במחיר, זאת הונאה, אני אקח בטל. לא מדובר על זה, אבל מכרתי לך במחיר הנכון. מכרתי לך מכונית בלי מנוע, לא אמרתי לך שאין לה מנוע, היה מנוע, כמו שאומרים הגוששים. אבל המחיר זה המחיר של מכונית בלי מנוע. זאת אומרת, לא הייתה פה עונה מבחינת המחיר. אבל תכלס, לא ידעת מה אתה קונה. גמרא אומרת, זה גניבת דעת. זה סוג אחד של דוגמאות. סוג אחד של דוגמאות זה הכרת טוב. אם אני מזמין מישהו אליי, בוא תבוא אליי לסעודה ביום שלישי בערב. אני יודע ששלישי בכלל הוא לחוץ לארץ. אני הולך לבטוח, אני מזמין אותו, אין בעיה, אני לא צריך להוציא אגורה בשביל להריח אותו, ברור לי שהוא יסרב, כי הוא לא יכול. לדעתי זה מראש. ואני מציע לו כדי להיראות חבר שלו ונדיב לב וכו'. זה גניבת דעת. או מישהו בא אליי ואני אומר לו, אני פותח לכבודך חבית חדשה של יין, שבעצם תכננתי לפתוח אותה בין כל החוק, כי מחר מגיע מישהו לקנות ממני כל מיני בקבוקי יין. אז זה גניבת דעת, זה איסור דאורייתא. איסור דאורייתא עושה את זה גם ליהודים וגם לגויים, דרך אגב. כמו הגמרא אומרת, זה מפורש. זה מאוד מעניין, למרות שהרבה איסורים מהסוג הזה לגויים מותר לעשות. אין איסור דאורייתא. מה
הסיבה?
לא יודע, אולי זה בגלל שזה במידותית, במידות שלי, זה לא בפגיעה בשני, לא יודע. זה יש מקום להתלבט, אבל ככה כתוב.
למה קלנה וחסודה זה לא גניבת דעת?
מה?
קוראים קלנה וחסודה, למרות ש...
זה שקר, זה לא גניבת דעת, ולמה מותר לשקר? זה בגלל שיש ערך אחר שגובר על האיסור לשקר. אבל מה ההבדל בין שקר לגניבת דעת? בשני המקרים האלה, רש"י מסביר שם בחולין, בסוגיה של גניבת דעת, שכשהכרת הטוב הזאת, המקרים האלה של הכרת הטוב, למה זה גניבת דעת? כי אני מקבל הכרת טובה בלי שהיא מגיעה לי. גנבתי כאילו את הכרת הטובה. ככה מבינים אותו בדרך כלל. הבח כותב, כמה וכמה מפרשים, ככה... אני לא חושב שזאת הכוונה. אני מזמה שהכוונה היא שאני גנבתי את המידע. גניבת דעת זה פירוש מילולי. אני גונב דעת, אני גונב מידע. מה זאת אומרת? אם אני מוכר לך מכונית, אז המידע... מה יש במכונית ומה אין, הוא מידע שמגיע לך. אתה יודע, זכותך לדעת מה אתה קונה, נכון? אתה עושה איתי עסקה. ברגע שאני מעלים ממך מידע שמגיע לך, גנבתי ממך מידע. לומר לו, אם אתה שואל אותי, בן כמה אתה? בן 12. אז שיקרתי, אבל לא גנבתי דעת. למה? כי המידע הזה לא מגיע לך, אני חייב לך משהו, אתה חייב... מידע בין כמה אני מגיע לך.
לא, אם הוא שומע ומותר לו להכניס את הכל שגנה 14.
אז זה משהו אחר, אז יש מקום לדון, אז אולי זה יהיה באמת גניבה דעת. זאת אומרת, גניבה זה במקום שבו אני לוקח משהו שהוא בעצם אמור להיות שלך, שהוא מגיע לך. לכן גם כשאני גונב מידע, זה רק כאשר מדובר במידע כזה, שבאופן בסיסי מגיע לך לדעת אותו, שהוא שלך. שקר לעומת זה, כמו קלה נאה וחסודה, לא מגיע לה לדעת מה אני חושב עליה, לקלה או לבעל שלה. לא משנה. זה לא שזה זכותו לדעת מה אני חושב על אשתו, על קלתו. בסדר, אבל מצד שני אמרתי לא אמת, זה שקר. זה לא גניבת דעת, זה משהו אחר.
אבל אמרת לגבי מי שמזמין את חבר שלו ביום שלישי, אז זה גם, הוא עכשיו חושב שהוא אוהב אותו, למרות שהוא לא אוהב אותו. אז לא מגיע לו לדעת אם אני
לא מגיע לו.
לא מגיע לו.
כיוון שאם הוא נותן לי, זה מה שרשם מכניסה הכרת הטובה. כיוון שהוא נותן לי כנגד זה הכרת טובה, והכרת טובה נתפסת כמשהו מוחשי, ואז בכמה מקומות רואים את זה, אז מגיע לו שזה יהיה מבוצץ על מידע אמיתי, המידע הזה מגיע לו. בדיוק בגלל זה רש"י הכניס להכרת הטוב. אנשים חושבים שרש"י מדבר על גניבה של הכרת הטוב, שגנבתי את הכרת הטוב. אני חושב שלא. רש"י מכניס את הכרת הטוב כדי להראות שמדובר פה במידע שמגיע לך. ואם לקחתי ממך את המידע הזה, אז גנבתי מידע. זה הנקודה. יש מבט על הכרת טובה. יש לכם...
זה לא מלכת ככה, כאילו, זה לא מלכת... הרי, כמו שנקבע שקניין פתאום אתה הוא קניין, כאילו, קניין ש... לא אחד מהקניינים, נגיד, ששומעים בתורה, או אפילו דרבנן, היום קנייה דרך פייפל, או כל... זה קנייה וזה קניין, ואף אחד לא חולק על זה. למה לא לקחת את זה וללכת אחורה? להגיד, גם מה שנקנה, אם משהו נקנה, והיום זה הדרך ש...
והיום
יש מסחר.
לא, קודם כל, סיתומת בעצמאות סברה. אין על זה פסוק.
אוקיי.
דבר שני,
זה עדיין קנייה.
לא כולם מסכימים אגב שזה דאורייתא. לרוב הדעות זה דאורייתא, יש דעות שזה דרבנן. דבר שני, זה החתם סופר כותב ועוד אחרונים, זה מתחיל בראש כבר, אני חושב. יש, נגיד, דבר שלא בא לעולם. אם יהיה היום מנהג להקנות דבר שלא בא לעולם, זה לא יעזור. זה לא יעבור גם מדין סיתונתא. למה? בגלל ש... זה חוסר היכול, זה תלוי, זה מחלוקת, אבל יש דעות שזה לא יעזור, אפילו אם היום זה יהיה דבר שכיר ושעושים בו מסחר. והסיבה לזה כי באופן מהותי ההלכה לא מוכנה לקבל שתהיה בעלות הדבר של הבעל העולם.
אנחנו עושים את זה כל היום.
עושים
את זה, מה
עושים?
מסחר היום, מסחר בפירה, מסחר
בזהב. זה מסחר שהם רוצים, ההלכה לא מכירה בבעלות שלך על זה. אנשים שעושים, עושים, הם מדברים לשון הרע, זה שכה ביטר. עושים.
גם מצד דינן המלכות הזה?
לא, לא, זה שכה שמדינן המלכות הקן, ויש כאלה שאומרים שזה גם יועיל, זה גם סיתום, אני רק אומר, יש דעות שלא, אני רוצה להראות את זה כדוגמה, יש בעיות, נגיד, כשהבעיה היא גמירת דעת, אז זה פשוט סיתום תתעזור, כי אם כולם עושים את זה, ואתה עשית את זה על דעת מה שמקובל, אז כנראה גמרת בדעתך. אז לכן זה מועיל. זה הרעיון של סיתום תלפי הפסיסות המקובלת. אבל דבר שלא בא לעולם, יש כאלה שמסבירים שהבעיה היא לא גמירת דעת. אין על מה להיות בעלים, אין דבר. הוא עוד לא פה. אז על מה אתה בעלים? זה כמו דבר שאין בו ממש, מה שאמרתי קודם. הדבר כזה, אתה לא יכול להיות בעלים, לא בגלל שחסירה בגמירת הדעת, אלא כי אין את החפץ שעליו אתה בעלים. אז זה לא משנה שהיום כולם מגדירים
היום לא במסחר בעולם,
לא במסחר בעולם היום לא תקף על פי ההלכה.
אבל כיוון שזה דיני ממונות ושני הצדדים מסכימים לעשות את ה...
מסכים עוד מחר, יכולים להסכים שהקיר הזה הוא פרח בר, יכולים להסכים, אבל הקיר הזה הוא קיר, הוא לא פרח בר. מה זה עוזר לי? אז מה הם מסכימים? זה לא שייך.
אדם יש בעבירה לכך שהוא מעביר כסף לשני תמורת משהו
שלא. לא, אין בעיה, הם שניהם מסכימים, יכולים לתת מתנות אחד לשני, אבל אם אחרי זה הוא יתבע אותו, הוא אומר, תראה, קראתי איתך חוזה, ולא עמדת בו. שום דבר, בית דין יתעלם מזה. אם שניהם רוצים לתת מתנות שיתנו מה שהם רוצים, זה לא בעיה. אנחנו מדברים על מחויבות, השאלה אם זאת עילת תביעה. זאת אומרת, אם מישהו לא מקיים את החוזה, האם אני יכול לתבע אותו? לא, מה פתאום? מה נתתי לך? זה עוד לא היה בעולם בכלל כשנתתי לך את זה. מחרתי לך חביות נפט של האלף הבא. אז מה? איזה בעלות יש לזה? אין פה כלום.
מה כל מי שקונה דירה? אני
אותה... אז אני אראה. כן, בסדר, זה באמת שאלה לא פשוטה. זה שאולי נגיד את זה כשיעבוד על הקבלן, ולא כקנייה של הדירה. כמחויבות חוזית של הקבלן לבנות עבורי דירה. לא שהדירה כבר היום היא שלי, כי היא עוד לא קיימת. זו שאלה לא פשוטה איך להגדיר חוזים כאלה. בכל אופן, מה שאני רק רוצה לומר זה שהסוג הדברים הזה, רק אני אשלים את הסוגריים, מה שרציתי בעצם לטעון זה שיש בעלות על, מגניבת דעת רואים שיש בעלות על מידע. כי אם מגיע לך מידע ולקחתי לך אותו אז אני גונב דעת. אז זה אומר שיש בעלות על מידע. איפה נפל לי הסימון הזה? פעם רק עובר הזמין אותי להנחות איזו סדנה של... עושה סופי שבוע כאלה למשפטנים, שופטים וכל מיני כאלה. אז פעם הוא הזמין אותי להנחות סדנה כזו. והם מחלקים מקורות, הם מכינים חוברת עם מקורות, ואחד המקורות היה שו"ת חיים שעל, של רב חיים פלאג'י, שהוא מדבר על חרם דרבנו גרשום, להסתכל על מכתב, לפתוח מכתב שלו שלך, לקרוא מכתב שלו שלך, והוא טוען ש... הוא עוד חרמות של רבנו גרשום, לא רק זה, והוא טוען שיש בהם איסור דאורייתא, זה לא רבנו גרשום יצר את האיסור הזה. הוא החרים על מי שלא קיים את האיסור, אבל לא, הוא לא יצר את האיסור, האיסור קיים מדאורייתא. מאיפה האיסור? וזה גם רב חיים פלאג'י שם. מאיפה האיסור? מה האיסור בזה? אז הקריאה של מכתב שהוא לא שלך, הוא מביא את זה מגניבת דעת. זה האיסור. ואז רק עובר אומר, תשמע, זה מדרש פליאה. זה לא... אין פשר למילים האלה בכלל. זה קשור לנבד דעת השקר, מה זה קשור לנבד דעת. אז ככה ישבתי על עניין וכשהכנתי את הסמינר ושם נפל לי הסימון, אז כתבתי אחרי זה את המאמר גם על זכויות יוצרים. בעצם הטענה שלי שמה שכתוב על חיים פלאג'י זה בדיוק הנקודה הזאת. כשאתה קורא את המכתב אתה בעצם לוקח מידע שהוא לא שלך. המידע הזה שייך לקורא ולכותב, זאת אומרת למי ששלח ומי שמקבל את המכתב. כשאתה קורא אותו אתה גונב מידע שהוא לא שלך, זה נקרא גניבת דעת, ממש באופן ליטרלי. מילולי, זה בדיוק גניבת דעת. להפך, שקר זה תרגום לא נכון של גניבת דעת. גניבת דעת זה לא שקר. גניבת דעת זה לגנוב מידע. לפעמים כשאני משקר ומונע ממך מידע שמגיע לך, אז אני גונב דעת. זה לא חייב לעשות דווקא בשקר, זה יכול לעשות גם באופן כזה. פעם היה כנס בבר אילן עם ניל הנדל. אז אני טענתי שם שנגיד להשתמש במידע גנטי של בן אדם, זה גם יכול להיות איסור דאורייתא של גניבת דעת. לגנוב למישהו זרע. לשבט או לייצר שאלות משפטיות, כן, מה קורה עם החייל הזה שנפטר לפני כמה זמן, חייל שנפל ואשתו התנגדה שהשתמשו בזרע וההורים שלו רצו, כן, אז השאלה היא אם אפשר לדבר על זה במונחים של קניין, מונחי קניינים, כשזה ירושה או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אם אני מבין שמידע זה רכוש במובן המלא, זה פותח הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד השלכות יש לדבר הזה. אבל לענייננו, מה שאני רק רוצה לומר זה שגם כשאני אומר שיש בעלות על קניין רוחני, זה בגלל שיש לזה מקור מגונב דעת. לא בגלל שהסברה אומרת שצריך להיות בעלות, כי אחרת העסק לא מתנהל בצורה הגיונית, כמו שמסבירים את זה בדרך המשפטנים. אלא גם כאן, בהקשר ההלכתי, אתה צריך להביא לזה מקור. זאת אומרת, זה לא, יש פה משהו שהוא לא, אחרת, גם אם זה נורא הגיוני, זה לא יעזור.
אם אני קוצץ עם מישהו ריבית, זה לא שלא ברמה.
אני קוצץ על האמת. ריבית, סליחה, לא נראה. מה, ריבית בדרך מחר?
לא, אני נגיד, הוא נזה רבה 100 שקל, אני אומר לו, אני אחזיר לך בעוד שנה 100 שקל, זה אופציה על הנפט. הוא חוזר את זה על הנפט.
אני לא יודע, אני לא בטוח שזה ריבית, כי אתה יכול להעריך, תמיד אתה יכול להעריך את השווי העתידי באופן כזה שהוא יהיה בדיוק כמו השווי העכשווי, ואז זה בכלל לא ריבית. גם חביות נפט שיהיו שוות 1.5 מיליון, וכשהן יהיו היום לקנות אותן יכול להיות שווה רק מיליון, כי אתה עושה דבר שזה לא עובד עונה. אני לא יודע אם אפשר בכלל להגביר פה את המחירים, זאת אומרת שיש שומה של ערך עתידי, זאת אומרת שיש לזה ערך שוק. לא יודע, אתה גם לא... אתה מוזיתי... לא, יכול להיות שכן, אני לא יודע.
כאילו, הנקודה שיש לך פה דבר שאין בו קניין, ואני נותן אותו, זה הריבית שלי.
כן. זה שווי. כאשר, כרגע להגיד את זה אין כלום. כשאני אתן את זה בעתיד, וזה יהיה שווה 1.5 מיליון, אני אתן לך את זה, אז אני אעבור לניסו ריבית.
זה למה עובר לימוד? זה תמיד נשאר דבר שאין בו ממש. כלומר, זה מתגלגל הרבה ידיים, בסוף זה מגיע למישהו, כלומר...
בסוף החביות האלה יצאו מהבאר. זאת אומרת, אחרי שהוא ימכור את זה לעוד אחד, והוא ימכור את זה לעוד אחד, ועוד 200 שנה, מישהו גם ייקח את החביות האלה, אלא אם כן כבר נפט לא יהיה משמעותי.
ייקח לזמן בקניין רוחני, נגיד שאני מוכר למישהו, נגיד למאן דאמר שקניין רוחני אין בזה ממש. אני אומר לו, אני אתן לך תוכנת מחשב כריבית. בעולם זה תמיד יישאר משהו בלי ממש, אז יש בזה ריבית.
אם יש לזה שווי שוק, אז יכול להיות שיש לזה ריבית גם בלי בעלות.
גם לומר
שאני מרחוב למלווה,
אני לא נתתי בזה כלום, כי לא נתתי פה דבר, כי אתה אומר שאין פה דבר.
אבל מבחינת השווי השוק שלו, ודאי שיש לו שווי שוק, כי בלי קשר להלכה מבחינת העולם, העולם רואה זה כן כמשהו שווה. והעולם עכשיו יאפשר לי להשתמש בזה ולך לא. אז זה אומר שאני קיבלתי ממך דבר שהוא שווה שוק, למרות שההלכה לא מכירה בזה שאני בעלים. אבל שילמת לי סכום שיותר גדול ממה שקיבלת.
זה נחשב שאני שילמתי כי זה לא היה שלי. זה בכלל לא... כלומר, אנחנו חושב שזה שווי, אבל זה לא שלי. כלומר, זה לא יצא מבעלותי, לא יגיע לבעלותך. זה טוב, זה כזה עומד באוויר.
זה לא עובר מהלווה למלווה. אני קיבלתי, אבל לא...
זה יבדל בין נשך לריבית.
סוף
סוף נתחיל לדבר. זה שבנה לריבית הוא נשכה משהו שעשו לומר שלום למלווה.
כן, זה אבק ריבית.
זה גם כן דבר.
שהוא מקבל מזה היא הריבית, ההנאה שהוא מקבל מהשלום, והנאה זה דבר נחשב שהוא שווה ערך, יש לו ערך. זאת אומרת, הנאה שתקבל משהו עתידי, גם היא בעצם תשאל לתרגם את זה להנאה כלשהי. טוב.
קיבלו אבל
את
ההנאה לשיטתך.
יכול להיות יותר
מדרבנה. כשהקו למית אבטנדו זה סברה בגמרא, שסברה שהיא לא קיימת היום, כי העולם השתנה.
תו למית אבטנדו זה משהו אחר לגמרי. תו למית אבטנדו זה תאומדנה לדעתה של האישה. אם האישה לא התכוונה להתקדש, אז היא לא מקודשת. זה דין תורה, זה לא אני חידשתי. עכשיו כל השאלה היא רק שאלה עובדתית, האם היא התכוונה להתקדש או לא התכוונה להתקדש. אז פוק חזי, תראה אם האישה התכוונה או לא. אבל האם יש בעלות או אין בעלות על משהו, זאת הגדרה אובייקטיבית, זה לא תלוי בשאלה מה דעתו של אדם זה או אחר.
הריח
של התפוח או הריח של הזה. מה לא בגלל שאני לא יודע אם אתה התכוונת ברצינות. אם השאלה, בדיוק זה מה שאמרת לך קודם, אם השאלה הייתה האם יש פה גמירת דעת, אבל אם התכוונת ברצינות או לא, אתה צודק. אם אנחנו רואים שמקובל היום ויש גמירה דעת, אז זה בני. אז גם ההלכה תכיר בזה. אבל אם התפיסה, וזה הוויכוח שאמרתי קודם, עם סיתום תמועיל לדבר שלא בא לעולם, אם הבעיה היא שלא יכולה להיות על זה בעלות, לא בגלל גמירת הדת, גם תהיה גמירת דת, לא יכולה להיות על זה בעלות, אז מה זה משנה אם היום נוהגים? זה לא חשוב.
אבל את התזה הזאת, הבני של גניבה דת, הפכו את זה באמת, הלכו מבחינה מעשית ועשו שהיה על קניין רוחני, בכל זאת יש...
הלכו, אני כתבתי על זה מאמר בתחומים, מי שמפקים מפקים ומי שלא לא.
לא, ראית איזה הלכה גם...
אין מנגנון כל כך שאפשר לראות בו את זה, אלא אם כן באמת, זה בעידין אולי יעמת את זה.
הקניין
רוחני?
כן.
כן? זה דוקטורט, זה דוקטורט?
לא, אם זה דוקטורנט.
אז אני מביא את הדוגמה הזאת לקניין רוחני כדי להדגים סוג של סברה משפטית. כי עוד פעם, או קניין רוחני או קניין בדבר שאין בו ממש. כי אין לזה מקור שקניין לא חל על דבר שאין בו ממש. אז איפה רחמים הוציאו את זה? וההיגיון, כמו שאמרתי קודם, ההיגיון הצדק, ההיגיון המשפטי הרגיל, אומר כן להכיר בבעלות על קניין רוחני וגם על דבר שאין בו ממש, בהקשרים מסוימים לפחות. אז למה לא? כי לא. כי הסברה המשפטית שחכמים אמרה שהדבר כזה לא יכול להיות בעלות. זה לא מטאפיזיקה, זה לא נתפס בשום דבר. אין פה משהו שאתה יכול להיות בעלים עליו, אז לכן אין בעלות על דבר כזה. עכשיו זו סברה משפטית, עוד פעם, היא לא יכולה להיות מתורגמת ליעילות משפטית או לדברים שבדרך כלל משפטנים מתרגמים את הסברות האלה. ועדיין, זאת ההנחה של הגמרא.
יש
לי
משהו שהשתנה
היום, כי אתם יותר וירטואל? מה?
יכול להיות
שזה
משהו שהשתנה
היום? יכול להיות שזה משהו שישתנה, כן. אם יכירו בזה שהווירטואלי הפך להיות מוחשי היום...
זה הסברה
שאתם יכולים להשתמש כאילו וירטואל? כן, ואני אומר, ואז היום... נגיד פוסקים של היום, יכולים להגיד, אוקיי, מבחינתנו היום הווירטואלי הפך למוחשי. לא שהם יכירו בבעלות על דבר מופשט. הם טוענים, הווירטואלי כבר לא מופשט. אז הוא מופיע על מסך המחשב. מבחינתי מסך המחשב הוא מציאות. כמו כל מציאות אחרת. כי באמת מי שחי את זה, מי שהיית אומר לו את זה לפני 200 שנה, הוא לא יודע מה אתה מדבר, לא מבין מה אתה מדבר בכלל. מי שחי את זה היום באמת יכול להבין שבאמת מדובר פה במשהו אחר. ואם מדובר במשהו אחר, בהחלט יש מקום לשנות את ההלכה. אבל שונות ההלכה לא בגלל שתהיה בעלות על דבר מופשט. אלא בגלל שאנחנו נחליט שהדבר הזה הוא לא מופשט. זאת אומרת, עדיין אין בעלות על דבר מופשט. אבל זה לא נקרא דבר מופשט. זה נקרא דבר ש...
אבל זה גם יכול להיות המשפט החילוני, זה מה שהוא אומר.
לא, אבל אני אומר, המשפט החילוני לא נזקק לזה בכלל.
נכון, כי הוא אומר, יש צורך.
בדיוק. ההסבר הטליאולוגי, כן, התכליתי, אומר שאם... זה משרת את התכליות של החברה, של המסחר, של הצדק, של משהו כזה, אז אין בעיה, אנחנו נקבע מה שאנחנו מחליטים. אז מבחינתם זה שיקול מספיק. אבל יש, כשאתם קוראים, נגיד, ספרות משפטית על זכויות יוצרים, אז בספרות המשפטית, לפחות אצל אנשי אקדמיה, תמיד מביאים את כל האופציות. אז אחת האופציות היא באמת לראות בזה איזשהו משהו מטאפיזי. אבל זה אף פעם לא נשאר. בסדר, מציגים גם את זה, אבל בסופו של דבר תמיד מגיעים בסוף לשיקולים תכליתיים. אפילו הצדדים המהותניים בסוף איכשהו מתרגמים לשיקולים תכליתיים. רק מגדירים את זה באיזשהו אופן אולי, כאילו מטאפיזי. טוב, הדוגמה המרכזית שרציתי לעסוק בה זה ייאוש בהשבת אבדה. למה בן אדם מאבד את הבעלות שלו כשהוא מתייאש? התפיסה המקובלת, הנתיבות רוצה לומר שזה באמת לא מאבד את הבעלות, אלא רק מותר לכל אחד אחר לקחת. זה לא שהבעלות שלך פה כך. יש יותר, אבל התפיסה הפשוטה היא שייאוש זה כמו הפקר. זאת אומרת, עכשיו, למה ייאוש זה כמו הפקר? לא באמת הפקרתי את הדבר. מתייאש, אני כבר לא אמצא אותו יותר. אם אני לא אמצא אותו יותר, אז מה? למה הבעלות תלויה בדבר הזה?
אני מבטר לו.
אני אמר שאתה מבטר עליו, אבל אם ימצאו אותו אני ארצה את זה. אני רק לא, תשאל אותי מה הערכתי. האם להערכתי זה יגיע אליי פעם? לא, כבר לא. אבל זה לא מה שוויתרתי עליו, כי אם מישהו ימצא את זה ועכשיו יגיד, רגע, אתה ויתרת עליו? לא, פשוט הערכתי שזה לא יגיע לרשותי. אבל ודאי שאם מישהו ימצא את זה, אני לא מבטר, אני רוצה את זה בחזרה. זה שלי. הפקרה ו... ייאוש זאת הערכה, ייאוש זאת לא החלטה. ייאוש זאת הערכה מה העתיד הצפוי. העתיד הצפוי הוא שכנראה אני כבר את זה איבדתי, אבל זה לא יגיע אליי. ויתור זה משהו יותר עמוק. ויתור זה אומר, גם אם זה יגיע, אני כבר לא מעוניין בזה, לא ויתרתי. יש הבדל בין להגיד להערכתי את העתיד, זה כנראה לא יגיע. צר לי, אני נורא הייתי רוצה את זה. לא ויתרתי על זה. אבל ברור לי שזה כבר לא יתממש. משהו אחר לגמרי. אחר משהו נוסף. זה כן פה, זה כן. אז נכון, הערכתי שזה לא יגיע אליי, התבדיתי. הנה, עכשיו אני רואה, זה כן מגיע אליי. אז בהקשר הזה של הייאוש, ועוד פעם, גם לזה אין תפוק. את הפסוקים על השבת הוועדה, חוקרים מדברים על זה, שחכמים פשוט עשו מהפכה, הפכו את כל הפסוקים על פניהם. המושג של הייאוש בעצם נהיה המושג הכי יסודי בדיני השבת הוועדה, אין לו רמז בפסוק. הפסוק כתוב שאם אתה עושה הוועדה, תחזיר אותה. זה מה שכתוב. איפה המצאת את הייאוש וכל מסכת, כל אלו מציאות, כן? כל הדיון של המציאות זה הכל סביב הייאוש, רק ייאוש. זאת אומרת, היה ייאוש, לא היה ייאוש, מתי יודעים שיש ייאוש, מתי? המושג הזה הפך את כל התמונה על פי. עכשיו כל המושג של שבת הוועדה זה רק דיני ייאוש. אין איזה רמז בפסוקים. פסוקים אומרים שמישהו איבד, תחזיר את מה שהוא איבד. עשו פה איזשהו מהפכה, הפכו לגמרי את הפסוקים, אז מה? אז מה איזושהי הנחה שלא ברור מה מקורה? שאם בנאדם מתייאש, אז זה לא שלו. איפה זה יצא לך?
לא, כי השאלה, צריך להבריר, עד כמה?
כן.
עד כמה? אז ברור שיש גבול, עד כמה?
תמיד, מה הבעיה? לא, אין בעיה, אתה יכול, אל תחזיר, אל תעשה בזה שימוש, זה לא נהיה שלך, תשאיר את זה שם. אני יכול להבין שקוצבים את כמות המאמצים שאתה עושה כדי להחזיר. זה ברור, אבל לא על זה מדובר. הייאוש לא עוד פותר אותך מלעשות מאמצים להשיב. הייאוש מעביר את החפץ שיהיה שלך. לא רק אומר, אוקיי, אתה לא חייב להתאמץ בשביל למצוא אותי, אני המאבד. זה משהו אחר לגמרי, איך זה עושה את זה, מאיפה זה יוצא? מסברה. וחכמים היה נראה ככה, וזה כבר, זה מה שהם קבעו. זה גם סברה משפטית. עכשיו, בהקשר הזה, השאלה הזאת עלתה בצורה, אני כבר רואה שאני לא מספיק, חשבתי לדבר על זה היום, השאלה הזאת עלתה בהקשר של הפסדים של הנדלס, מה שנקרא. שהיה שם את הסיפור הבא. מישהו איבד, זאת אומרת, מישהו מצא, הנדלס, מצא ברצפה של חדר הכספות של בנק קופת עם, הוא מצא צרור של ניירות ערך. הוא מזרוק על הרצפה. אז הוא הרים את הניירות האלה, לא היה ברור מי הבעלים שלהם, הוא מסר את זה לבנק, הוא אמר להם, תשמעו, אם מישהו יבוא לחפש את זה, אז הנה, הוא השאיר את זה בבנק. טוב, עברו כמה חודשים, על פי החוק, 4 חודשים. אחרי 4 חודשים המעבד לא מוצא, זה שייך למוצא. המעבד לא מגיע, זה שייך למוצא. עברו 4 חודשים, אין בלס חוזר לבנק, אומר, נו, מה קורה? המעבד הגיע? לא. טוב, תביאו לי את הניירות שלי. אני אביא לך את הניירות שלך, שלנו. אנחנו המוצאים. דבר פינטו, הבנק שומע, כמו שנאמר. אנחנו המוציאים, לא אתה. טוב, אז אתה נתנהל משפט ב3 ערכאות, זאת אומרת, זה היה את הערכאה הנמוכה אחת, וזה הגיע לבגץ, ואחרי זה בהרכב יותר רחב של בגץ. בית המשפט העליון.
זה לא בגץ, העירו.
בית המשפט העליון. וזה היה סיפור מרתק. שאלה מי נחשב המוצא? לא רבו כמובן על הזכות הרוחנית לעסוק במצוות השבת אבדה. הם רבו על השאלה מי יקבל את ניירות הערך אחרי שלא מצאנו את המעבד. עכשיו, בדרך כלל, הדיון סביב הפסק דין הזה של הנדלס נעשה בהקשר אחר לגמרי. מה שקרה שם זה שמנחם אלון, השופט עליונב, השופט הדתי, הוא טען שכיוון שיש לקונה בחוק, לא, אי אפשר לקבוע מי נחשב המוצא, אז צריך לחזור למקורות המשפט העברי, כי חוק יסודות המשפט אומר שאם יש לקונה בחוק שאי אפשר להשלים אותה בכל מיני צורות, אז צריך לחזור לעקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, שהדתיים כמובן מפרשים את זה בתור ההלכה, והחילונים מפרשים את זה בתור אותם מילים שלא אומרות כלום. אז זה הוויכוח, חילונים זה אהרון ברק וסיעתו. לדעתי הם צודקים ברם, אבל זה דיון אחר. זה באמת לא מרצון. בכל אופן, אז הוויכוח היה סביב העניין הזה, האם מדובר פה בלקונה, האם צריך להשלים את זה על פי ההלכה, או לא להשלים את זה על פי ההלכה. זאת, זה, סביב זה בעצם גם מלמדים את הפסק דין הזה. השאלה היא מה אומר חוק יסודות המשפט. כן, האם זה מחייב להשלים מההלכה, או לא מחייב להשלים מההלכה, זה דיון אחד. אבל אותי עניין שם משהו אחר לגמרי. נגיד שאנחנו לא משלימים את זה מההלכה. אוקיי, אז מה אתם אומרים? מה הדין? מה אתם השופטים? מה אתם אומרים? לא, אז ברור שאתה נותן את זה לבנק. על פי ההלכה זה יוצא של אנדלס, ועל פי המשפט כולם הסכימו שזה הולך לבנק. כולם חוץ מיילון שאמר שצריך להשלים את זה מהמשפט העברי. למה... מישהו סיפר לי איזה אחרי זה אנקדוטה, אני טוב עוד שנייה. מה? אה? לא, לא. אני אגיע לזה, אני אספר את זה כנראה בפעם הבאה, אבל אני אקבל את זה כרגע כנתון, אני אסביר את זה בפעם הבאה. והשאלה שעניינה אותי זה למה? למה באמת בהלכה, ההלכה בוחרת לתת את זה לאנדלס, וכל מערכות המשפט שהם הביאו, הבריטיות והאמריקאיות ולא יודע, שעברו מכל היקום חוץ מאשר מההלכה, כולם מסכימים, וכולל האינטואיציה של השופטים עצמם, היה ברור שצריך לתת את זה לבנק. אז אותי לא עניין למה הם לא השתמשו בהלכה, או כן השתמשו בהלכה, אותי עניין למה באמת יש הבדל כזה בין החשיבה ההלכתית לשאר המערכות. והטענה שלי זה שההבדל הוא בנקודה הזאת. שההלכה רואה את זה כעובדה משפטית, אני אסביר בפעם הבאה יותר, אבל לכן אני מביא את זה בתור דוגמה למה שאני אמרתי היום. זאת אומרת שההלכה רואה את זה כעובדה משפטית, ומערכות משפט לא מסתכלות בצורה כזאת הדברים. והשאלה מה ההיגיון אומר לעשות, ולא מה העובדה המשפטית אומרת. רק אנקדוטה לסיום, פגשתי איזה שופט מחיפה, שופט מחוזי כלשהו מחיפה, שכחתי את שמו, שהוא פעם שמע הרצאה שלי באיזה מקום, אז אחרי זה הוא בא אליי, הזכרתי את אנדל. הוא אמר לי שהוא בדק פעם את העניין הזה לעומק, ומתברר, משהו שלא התפרסם, מתברר שבעצם הנדלס היה הבעלים האמיתי. הוא רצה להלבין את זה. ואז הוא הודע, הוא עתר לבית המשפט בטענה שיתנו לו את זה כי הוא הבעלים האמיתי והוא רצה להלבין. הוא עצמו טען את זה, הוא אמר את זה לבית המשפט. הוא רצה להרוויח את כל הכסף הזה בתור משהו שהוא מצא, לא בתור הכנסה. ואז אף אחד לא ישאל אותו איך הגיע אליך הכסף הזה. אז זה משהו שלא שמעתי, ואני חושב שגם אחרים לא יודעים. הטענה זה מה, עוד פעם, משעשע ביותר.
אבל זה רק מראה שההלכה באינטואיציה אפילו כיסה את המקרה הזה.
כן,
זה רק מראה את המשפט, העולם בצדק,
נגיע. כולם צודקים.
שישי ליולי 2018.